לפעמים הקרע הגדול נקרא שנים רבות לפני מותו של אדם קרוב. אנשים ממשיכים להיפגש, לדבר, לבלות ביחד, אבל בהיעדר אינטימיות המרחק הולך וגדל וגדל וגדל. על המרחק הזה ועל השאלה אם הוא משמש מן הכנה לפרידה הממשית, דיברה איתי עלית קרפ. עלית היא סופרת, עורכת, מתרגמת ומבקרת ספרות. היא כתבה במקור ראשון והייתה מעורכות כתב העת מסמרים, וכעת היא כותבת בהארץ וגם מנהלת את קהילת הקוראים של העיתון, קהילת לא סופרים. היא נולדה בקיבוץ המעפיל, אבל היא נדדה לא מעט, והייתה תמיד תמיד הילדה החדשה בשכונה. אחרי מספר שנים בשוודיה, עלית כתבה את הספר "אווזים רשמי מסע בשוודיה". אבל בניגוד לשמו התמים, יש בספר לא מעט דילוגים החוצה מן המציאות. וכך קורה גם בסיפור של עמות החתולה. זה סיפור שפורסם בכתב העת לספרות המוסך, ומתנהלות בו שיחות עומק עם חתולה בסוף ימיה, אבל לא רק. וכך מסתיים הסיפור. נו, אמרו לי, לחתולים יש 9 נשמות, היא עוד תחזור. אבל אני בספק, שכן פי הייתה חתולה חסרת השכלה, והפרט הזה על חיי החתולים וגלגוליהם מעולם לא נודע לה. בינתיים פרסמתי מודעה שאני מחפשת הורה וכבר התקשרו כמה, אבל איני בטוחה שהם מתאימים. אולי הגיע הזמן להפשיר את מנוח, העורב שהיה המלווה הקבוע של אבי, וממנו למדתי את לשון החיות, ומאז מת הוא מצפה לתורו במרתף הקרייר של ביתנו.
כן, אני אשמח. תשמעי, אבא שלי היה חובב בעלי חיים, עד שגם זה עבר לו, אבל הוא מאוד אהב בעלי חיים, וידע גם לנקוב בשמה של כל ציפור שחולפת בשמיים. וכשהוא היה צעיר, לפני שאני נולדתי, אני לא הכרתי את העורב הזה, הייתה לו פינת חי ביחד עם אבנר ברניר, כבר איננו אבנר ברניר, וגם אבא שלי כבר איננו, אבא שלי מת אחרי אבנר ברניר, והם שניהם היו צפרים נלהבים וחובבים. אני לא יודעת בדיוק אם הם מצאו את העורב הזה בתור גוזל שנפל מהעץ, דבר שיכול להיות, גם לי זה קרה לפני כמה שבועות חדשים למען האמת, זה היה בחורף שעבר, או שהם אפילו שדדו אותו מכן הוריו, אני לא לגמרי, בכל אופן, הגוזל הזה, העורב, הוא חשב שאבא שלי זה גם אבא שלו, זאת אומרת, הוא חשב שזה אבא שלו לפני שאני חשבתי שאבא שלי זה אבא שלי.
רומזת שזה מפני שעורבים יותר חכמים מבני אדם?
כן, לא, זה גם היה לפני מבחינה כרונולוגית.
טוב, זה היה איזה ניסיון קושל לבדיחת קרש.
אוי, את יודעת שאין לי שום חוש הומור, כן. טוב, אבא שלי היה הולך עם העורב הזה על הכתף שלו, והעורב הזה הוא לא פחד מבני אדם, אז נגיד הוא היה רואה איזה מישהו, טק, היה עובר לכתף שלו, גונב לו את הפארקר מהכיס, ואף.
הוא היה מחביא את כל האוצרות האלה באיזה מקום, כמו בסיפורי אגדות על עורבים?
כן, לא תמיד במקום ידוע, ואבא שלי היה צריך לטפס לכל מיני עליות גג, גגות, עצים וזה, להוריד את זה משם, להחזיר את זה לחברים שמהם הוא גנב ודברים כאלה. אבל יום אחד העורב הזה כנראה הוא כבר הגיע לגיל ההתבגרות והוא אף לו, ולא חזר לאבא שלי, אבל הוא ליווה אותו כמה שנים, כן.
היה לו שם לעורב הזה?
רבי, כמו רייבן אני חושבת.
אני מניחה שאנשים כמונו שמאוד אוהבים חתולים, היו מתקשים מאוד לגדל עורב כזה בגלל ניגוד אינטרסים.
כן, כן, אני לא חושבת שיש הרבה מה לסמוך. על חתולים צעירים את יכולה לסמוך שיתפסו. היה לי חתול שקראו לו לבן, תנחשי למה.
נו, ברור, הוא היה שחור כעורב.
של אחד פעם סנונית במעופה. אבל אני הצלתי אותה, כמו שאני גם מצילה עכברים משיני החתולים. את יודעת, פעם הצלתי יונק דבש, שמצאתי אותו בתוך המתנס, את יודעת, יש מין בניינים אדירים כאלה, שציפור כזאת קטנה נכנסת אליהם, הוא היה גוזל גדול, והוא פשוט אופף שם עד אובדן כוחותיו, אז מצאתי אותו שם, הוצאתי אותו החוצה ושמתי אותו על העץ, ואמרתי לו, אני הולכת לשיעור התעמלות, ו... תחכה פה עד שאני אחזור, וכשיצאתי מהשיעור התעמלות, אז מצאתי אותו למרגלות העץ, והבנתי כבר שאנחנו נועדנו זה לזה, אז לקחתי אותו, והבאתי אותו הביתה, וכבר בדקתי מה דבר כזה אוכל, התחלתי לתפוס לו זבובים, אבל בינתיים, כאילו, את יודעת, לפני ארוחת צהריים, השקיתי אותו קצת במי סוכר, ואז התקשרתי לפקח הזה שצריך פה לאסוף כל מיני גוזלים שנשרו מהעץ, והוא דווקא עמד לבוא, אבל הוא ביקש שאני אצלם לו כדי לוודא שלא תפסתי חסידה למשל, או משהו כזה. ואז כשהחזקתי אותו ככה על, 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 בכף ידי, וניסיתי לצלם אותו בצד שני, הוא פשוט פרח לו ואף. ואני חושבת שזה רגע של אושר שציפור אף עליך מהיד, כן?
הגענו לכל בעלי החיים האלה כי התחלנו בעורב, מהסיפור שלך על אבא שלך בעורב, אז בואי נחזור לאבא שלך.
אבא שלי מת ב-14 בפברואר 2014.
כבר כמעט 8 שנים עברו.
נכון, אבל זה גם תכתבי 14-02-2014, וזה התאריך שאבא שלי מת. הוא היה צריך להיות בן 73, שבועיים אחר כך, הוא נולד ב-1 במרץ. אבא שלי חלה בסוכרת בגיל מאוד מאוד צעיר, אני לא יודעת בדיוק מתי, אבל כשהוא למד רפואה בשנה א', הם עשו בדיקות כאלה, את יודעת שהסטודנטים עושים אחד לשני במעבדה, וכבר אז היה לו סוכר 200, כשהוא היה בן 28.
וזה תוצאה גבוהה במיוחד?
מאוד, כן, מאוד. צריך להיות עד 100, נגיד עד 110, רופאים סבלניים מוכנים לסבול את זה, אבל 200 זה המון. אבל הוא עשה את עצמו שהוא לא בבית, והוא המשיך להתהולל, לאכול, הוא היה די שמן כזה, הוא לא הלך ברגל, הוא היה מעשן, לא הרבה, אבל מעשן בכל זאת, אהב לשתות, וכל מיני תענוגות. והסוכרת, את יודעת, זאת מחלה, קודם כל שהיא פרוגרסיבית, כלומר, היא תמיד מתקדמת, וחוץ לזה, היא גורמת נזקים בכל הגוף, היא פוגעת בכל המערכות. ובסופו של דבר, כשקטר הסוכרת מתחיל לנסוע, הוא דורס את כל מה שבדרכו, וזה קרה לו מתישהו בערך, בגיל 60 בערך, פתאום היה לו איזה פצע ברגל, ואז גם נודע לנו בכלל שהוא חולה סוכרת, כי הפצע לא עבר ולא עבר, הוא היה צריך להגיע אלינו לאיזשהו אירוע, והוא אמר שהוא לא יכול לבוא כי הוא לא יכול לנהוג. והפצע הזה לא עבר ולא עבר ולא עבר ולא עבר, ובסוף אני שאלתי את אשתו, תגידי מה, יש לו סוכרת? מה זה הפצע הזה שלא עובר? והיא לא רצתה להגיד לי, והיא גם צדקה, אני חושבת, היא לא הייתה צריכה למסור לנו שום דין וחשבון, הוא היה צריך לעשות את זה, הוא הסתיר את זה מפנינו, הוא לא אמר לנו שיש לו סוכרת, וזה באמת, רוב האנשים נפרדים מאנשים מתים אחרי מותם, אבל אנחנו נפרדנו מאבא שלי הרבה לפני מותו.
באיזה מובן?
אני אסביר לך.
רק מפני שהורייך התגרשו וחיו כל אחד נפרדים?
לא, בסדר, את יודעת, יש אנשים שמתגרשים או שעוזבים, ועדיין יש להם קשרים מאוד אדוקים עם הילדים שלהם, במיוחד נגיד לבני הדור שלנו, יש אפילו כבר ילדים שגדלו אצל אבא שלהם למשל, או כן, אבל טוב. בזמננו זה היה כמובן פחות מקובל, זה לא שאנחנו לא פגשנו את אבא שלנו, אנחנו דווקא כן פגשנו אותו, אבל אני באמת לא יכולה להיזכר בשום קשר משמעותי שהיה בינינו.
וממה בעצם נבע הנתק הזה? למה היה איזה מין סוג כל כך חריף של ריחוק, שאת אפילו לא זוכרת מפגשים משמעותיים איתו בתקופה הזאת?
תראי, אבא שלי הלך לבית ספר לרפואה כשהוא היה בן 28, כלומר באוקטובר 68, תכף אחרי מלחמת, לא תכף אחרי מלחמת ששת הימים, אלא שנה אחרי זה, אנחנו באנו לירושלים, גרנו ברחוב הנדקה 64, זה רחוב די מרכזי בקריית יובל, ואני כבר הייתי ילדה בת 5, אז אני ילידת 62. הוא למד רפואה, ואמא שלי עבדה, זה היה תנאים לא פשוטים בכלל, וגם גרנו בדירות סחורות, וזה היה, את יודעת, הבום הגדול שאחרי מלחמת ששת הימים, הרבה אנשים רצו לבוא לגור בירושלים, היה היצע מאוד קטן של דיור, כל השכונות האלה שעכשיו, את יודעת, רמות, הגבעה הצרפתית, רמות אשכול וזה, זה לא היה. לא היה איפה לגור בירושלים, הצטרכנו כל פעם לגור, ויש לי חברה אחת שאני הולכת איתה ברגל, והיא תמיד צוחקת שאני מכירה את כל כרמיאל, אז אמרתי לה, כן, אני הילדה החדשה בשכונה, אני תמיד הילדה החדשה בשכונה, זאת שצריכה להגיד שלום, איך קוראים לך, אתה רוצה להיות חבר שלי, וזהו.
אתם גרים הרבה זמן כבר בכרמיאל?
הרבה, מ-2001.
אני מתארת לעצמי שילדות כזאת של הרבה מאוד מעברים היא לא ילדות פשוטה.
בטח, תשמעי, בירושלים זה עוד היה איכשהו, אני אחר כך חזרתי לקיבוץ ביחד עם אמא שלי, והלכתי למוסד החינוכי, וגרתי בחדר עם שני בנים שלא הכרתי אותם, הייתי בת 16 דפנה, ועם בת שכן הכרתי אותה, והיום אני חושבת על זה, את יודעת, לא הייתי עושה דבר כזה לאף אחד מהילדים שלי. זה היה שואה מבחינתי, חורבן הבית בכל מובן אפשרי, ומה שהיה on the top of that, כמו שאומרים, הייתה העובדה שכולם חשבו שאני ילדה גדולה, כי אני הייתי כבר בת 16, שאני צריכה לעזור לאמא שלי. עכשיו, אמא שלי ואני סבלנו מלא מעט מתיחויות ביחסים בינינו, ואני באופן כללי מאוד 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 אהבתי את אבא שלי, וזה שהוא עזב אותנו, הוא עזב אותנו בפעם הראשונה שהייתי בת 12, הוא אחר כך חזר הביתה ועזב אותנו עוד כמה פעמים, וכשאני הייתי בת 16 אנחנו חזרנו לקיבוץ, וההורים שלי התגרשו הייתי בת 17, אבל גם כשהם התגרשו, עדיין הייתה איזושהי הרגשה שעוד ייתכן שהוא יחזור מהאישה הזאת שהוא עזב את הבית כדי לחיות איתה, ואני חושבת שאמא שלי נשאה את התקווה הזאת בליבה במשך שנים רבות, ואנחנו ביחד איתה, במיוחד אני שהייתי גדולה ומאוד הזדהיתי עם ה... מאוד הזדהיתי עם תחושת הנטישה שלה, אבל בשום אופן לא היינו באותו צד של המתרס.
לא התפתחה איזה קרבה מיוחדת אחרי שאבא שלך הלך מהבית בינך ובין אמא שלך, ולו מתוקף זה ששתיכן בוודאי חשתם נטושות?
לא, כי מלכתחילה אבא שלי ואני דיברנו בשפת העורבים, ואמא שלי דיברה בשפה אחרת. אמא שלי, למשל, יש לה יחסים נורא נעימים, ואני תמיד ככה מתבוננת בהשתאות ביחסים שלה עם אחותי, כן? אחותי מדברת עם אמא שלי בשפה שאמא שלי יודעת, וזה לא נוגע לשום, זה נוגע לאיזה קשר עמוק, שאני לא יכולה להסביר לך אותו אפילו. זה לא נובע מהשכלה, זה לא נובע מזה שאחותי דומה לה, אחותי דווקא דומה לאבא שלי יותר ממני, אבל אני מרגישה שיש ביניהם איזה קשר אינטימי. אני הרבה פעמים אומרת להם, אתן בסירה אחת, ואני בים אחר. ותמיד הייתי בים אחר. זה לא, זה נורא, אני חושבת, קל וטיפשי להתחיל להגיד, אוי, ההורים שלי, אבא שלי אהב אותי, ואמא שלי אהבת אמא שלי, זה את אחותי, זה בכלל לא זה העניין. זאת אומרת, זה פשוט איזושהי קרבה, שאני לא יודעת בדיוק, וגם לא צריך לדעת את הריאקציה שממנה היא נוצרה, אבל ככה זה. ואז נוצר מין מצב כזה, שאבא שלי עזב את הבית, נו, והתחתן עם אישה אחרת, שעד היום אנחנו אומרים, שעם כל הנישואים האיומים שהיו לו, כפי שאנחנו ראינו אותם בכל אופן, אם הייתה לו אפשרות לחזור על חייו מחדש, הוא היה עושה את הכל בדיוק אותו דבר. ובאמת, כי הוא היה מאוד מאוהב בה, או לא יודעת אם הוא רק היה מאוהב בה, היא ממש, היא הלכה עליו איזה קסם, והקסם הזה באמת, יש ביטוי כזה בעברית, הוא נפל בקסמיה, נכון? לא אומרים הוא עף בקסמיה, לא אומרים הוא הלך בקסמיה, הוא אומרים הוא נפל בקסמיה, וזה מה שקרה לאבא שלי. ואנחנו היינו הרבה פחות התפעלנו מן הבופן כללי, ואני מוכרחה להגיד שהיחסים האלה היו הדדיים, גם היא מצידה לא כל כך התפעלה מאיתנו. וזה היה באמת, זה היה החוט השני ביחסנו במהלך השנים. אבל בהסתייגות אחת, שאנחנו היינו ילדים, את מבינה? אבל היחסים איתה היו הרבה יותר חשובים מהיחסים איתנו, והם גם היו הרבה יותר על תנאי, וזה ככה. אבל עכשיו אני יכולה, תשמעי, עכשיו אני כמעט בת 60, אני כבר התחתנתי, אני כבר נשואה יותר מ-30 שנה, יש לי ילדים גדולים, עשיתי קריירה, אבל כשהייתי ילדה זה שבר את ליבי, זה קרה את ליבי. ואת כל התהליך הזה של האבל, של הפרידה, של לשים אותו מאחוריי, של ללכת לחיים אחרים, של למצוא רגשות אחרים, אני עברתי הרבה לפני שהוא מת, את מבינה? לכן כשהוא מת, אז הגוף שלו, הוא גם היה חולה המון שנים, ובמשך השנים האלה אנחנו נורא נורא השתדלנו עד כמה שאפשר היה לסייע לו, להיות איתו, להיות על ידו, לא המון, המחלה לא עשתה ממנו אדם נעים יותר. לא אמרתי לך, הוא היה איש יוצא דופן במראהו החיצוני.
הוא היה גבר נאה במיוחד, את מתכוונת.
מאוד, מאוד, הוא היה איש מאוד מאוד יפה וגבוה ומושך תשומת לב ובכל מקום שהוא נכנס אליו. ומאוד, איך אני אגיד את זה, ככה יודע יפה להתבטא, חריזמטי מאוד, אינטליגנט גדול, אוהב מוזיקה, מלומד כמובן, הוא היה רופא, הרבה דברים. אבל כל התכונות הללו לא הצטברו לכלל אושר.
גם לא מצידו, גם לא בחיים החדשים שהוא בחר לעצמו אחרי ההיקסמות הגדולה הזאת?
מאוד לא. מאוד לא, הוא היה מאוד אומלל, הוא היה מאוד אומלל, ואני חושבת, אני לא יודעת הרבה על החיים שלו אחרי שהוא עזב אותנו, אני מוכרחה להגיד לך.
לא שמרתם על קשר? לא היו ביקורים קבועים של אבאים שלוקחים את הילדים למקדונלדס בשבת בבוקר?
נכון, אנחנו שמרנו על קשר, אבל אנחנו לא... כן, הוא היה בא לבקר אותנו, אבל את יודעת, יש... יש הזדמנויות, יש הרבה פעמים שקורה שבן אדם הוא נמצא, אבל הוא לא נמצא. אני חושבת שהוא היה מאוד עסוק עם ביחסים שלו עם אשתו, שהוא היה בא אלינו בגוף, אבל הוא לא בא אלינו בנפש. הוא היה הרחק מאיתנו.
אבל את הרי אישה שמטיבה לחשוב על דברים ולנסח אותם ולדבר עליהם, לא ניסית ליזום איתו שיחות על הדברים שהרגשת, או על החוסר שלו בבית, או...
כן, את יודעת, מזכירה לי שכאילו שהיה לי דובי צעצוע שנורא אהבתי אותו, והייתי מדברת אליו וזה, ופתאום כשהייתי בת 7, אז ראיתי שהוא צעצוע, שהוא לא באמת, אז זה לא קרה לי ככה עם אמא שלי, ממש לא, היו לי המון ציפיות ממנו, שהקשר בינינו יימשך, למרות שהוא עזב אותנו וזה, ואני הלכתי לטיפול, ובאמצעות הטיפול אני הבנתי שאני חייבת, שאם אני רואה, רוצה ליצור לעצמי איזה שהם קשרים בעלי משמעות, אני חייבת להיפרד ממנו ולא לקוות ממנו יותר לשום דבר. וזאת החלטה מאוד קשה, החלטה מאוד מאוד קשה להחליט להיפרד ולא לקוות לכלום. במצב שאין תקווה, אין ציפייה, אז אין יחסים בעצם. אז... כשאין ציפיות, אז אין יחסים, אז תמיד מדברים על כל מיני דברים לא חשובים. את יודעת, פרויד אמר ששני אנשים שיש להם משהו לדבר עליו, הם לא יכולים לדבר עליו, הם גם לא יכולים לדבר על שום דבר אחר בעצם. אז מדברים על חתולים, מדברים על כאילו דברים מאוד מאוד דקיקים, כן, מאוד... את יודעת, ובדרך כלל אנשים שאת נפרדת מהם, בין אם בגלל שהם מתו, או בגלל שרבת איתם, או בגלל ש... לא משנה מה, כן? אז פשוט לא רואה אותם יותר. אבל אבא שלי, לא רק שאנחנו ראינו אותו אחרי זה, אלא גם הוא עם השנים שהוא חלה ומצבו התדרדר, ובסופו של דבר הוא היה מאוד מאוד סיעודי, ושכב במיטה כל הזמן, ולא... וזה לא דבר שנמשך ימים, זה דבר שנמשך שנים. אז ברור שהציפיות ממנו בכלל כבר לא היו ממנו ציפיות. זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה. תראה, היה לו מטפל קבוע שגר איתם בבית, אנחנו כן התייחסנו אליו ולמחלותיו, אבל הוא גם מאוד היה לא נעים בגלל המחלה שלו, הוא גם היה מאוד לא נעים בגלל מצבו הסיעודי, את יודעת, אדם סיעודי שלא שולט בצרכים שלו, שלו, זה מאוד קשה להיות איתו. וגם היו כל הזמן חיכוכים עם אשתו ויחסים מאולצים. יש להם עדיין ילד מאומץ לאבא שלי ולאשתו, שאני חושבת שהוא צריך להיות עכשיו בין 36, או כבר ילד גדול, הוא מפגר, הוא נמצא במין, לא מוסד, במין הוסטל כזה, מקום מאוד מאוד יפה, אני הייתי שם כמה פעמים בכפר סבא, שבנו בניין מיוחד, וכן, אני יודעת שאבא שלי מאוד אהב את הבן הגדול שלי, ומאוד ככה, אבא שלי נורא אהב מצטיינים, ואחותי ואני עד היום צוחקות שנגיד היו מדברים על איזה ילד שקיבל איזה ציון טוב אצלנו במשפחה או משהו כזה, והוא כבר היה תקוע בקורסה שלו שהיה צריך להרים אותו משם במנוף, אבל הוא היה איכשהו ככה מזדקף בתוך הקורסה כדי שידעו מאיפה הגאון הזה הגיע, כן? שלא תחשבו לכם בכלל שהגאון הזה הגיע מאיזשהו כיוון גנטי אחר חוץ ממני. ועכשיו תשמעי דפנה, ילדים לא נולדו כדי להגשים את הציפיות שלנו, וגם ההרצה זה לא מתכון טוב לאינטימיות. אז גם אם הוא נורא הריץ אותו, והוא באמת הבן שלי, הוא ילד מוכשר, זה לא, אינטימיות היא נבנית ממין, את יודעת, שחיקה הדרגתית של אבנים בכל מיני גדלים, ובכל מיני תנאים, וזה לא קרה שם, מכיוון שזה דורש איזשהו מגע יומיומי, קבוע, אינטנסיבי, בקיצור. אבא שלי, הראש שלו היה במקום אחר, כשהוא היה צעיר ועדיין בריא, הראש שלו היה בענייני אשתו, ובענייני היחסים ביניהם, ואחר כך הוא מאוד היה עסוק במחלה שלו, ואני גם לא יודעת, את יודעת, אני ממש מוכרחה להגיד לך, שאני הרגשתי כל כך רחוקה מאבא שלי ומאשתו, ומכל מה שהם עושים, ומהחיים שלהם, ואנחנו זמנו לשם רק לעתים מאוד רחוקות, וגם בעיקר אחרי שאבא שלי חלה, והמצב שלו יידרדר וכן הלאה.
אבל משיחות איתך ומדברים קודמים שאת אמרת, את הרבה פעמים מציינת דברים שבהם את דווקא דומה לו.
ברור, תראי, אני באמת חושבת, קודם כל הרשתי ממנו את העורב, את יודעת. עכשיו, למה אני מתכוונת שאני אומרת שאני חושבת שכן, לצערי לא הרשתי ממנו את יופיו, כן? הוא באמת היה אדם מאוד מאוד נאה וככה, אפילו כשהוא היה שמן, הוא תמיד משך תשומת לב ובכל, אפילו שהוא כבר היה נכה, שכבר הורידו לו את הרגל, כבר היה לו ניתוח מעקפים, כבר מה לא, הוא עדיין היה מאוד נאה, באמת. אז אני לצערי לא הרשתי ממנו את הדבר הזה, אבל כן, אני חושבת שהייתה בו פתיחות אינסופית להמון דברים ורעיונות ומחשבה מאוד דלגנית, ואני חושבת שירשתי את זה ממנו, אבל אני משתדלת להחזיק את העורף במרתף, כי האישיות הזאת, את יודעת, יש בה גם תווים מאוד מאוד הרסניים.
איך את מחזיקה את התווים ההרסניים האלה במרתף?
תראי, אני מקווה שהם א', אני אישה, כן? ב', אני עברתי טיפול ממושך, וג', אני מאוד מודעת אני מאוד מודעת לדבר הזה, ואני לא, ואני יודעת להיזהר. אני יודעת להיזהר.
תראי, אמא שלי למשל, כל פעם שהייתה רוצה לציין איזו תכונה בי שלא נורא מצחן מנה, היא טענה שאני ירשתי את זה מאבא שלי כמובן.
אבל תשמעי לך, אבל לך היה, עד כמה שאני יודעת, אבא שהיה בא כל יום בצהריים, אפשר היה לדעת מה אפשר לצפות ממנו, הוא תמיד גר בבית.
לא, ברור, כל דבר שמצאתי בעצמי שדומה לו נורא מילה אותי שמחה.
אז אני רוצה להגיד לך שני דברים. א', אבא שלך הוא היה אבא בשר ודם, אבא שלי הוא במידה רבה פרי הדמיון, ו... וככזה אני יכולה לתאר לך אותו בתור מישהו שיש לו עורב אמיתי או מדומיין, או אחותי לפעמים מצלצלת ואומרת, האורבני פה אצלי במרפסת, נראה לך שאבא בא להגיד לנו שלום? אז אני אומרת לה, כן, בטח. וגם שהוא מת, תמיד זה היה משהו בענייני ציפורים, ביום שהוא מת, הוא מת בלילה בין חמישי לשישי, ואחי עבד אז ברפת הזה, וידענו שהוא הולך למות, ואני התקשרתי אליו, אמרתי לו, תתארגן, אני באה לקחת אותך, כי אבא מת, וכשבאתי כבר היה בוקר, וראינו אגורים, עפים מעל הבית של אחי, אז אמרתי לו, תראה, הם באו להגיד שלום לאבא, אז הוא אומר לו, לא נעים לי להגיד לכם כבר שבוע פה. אז...
לי ולאח שלי גם יש כל מיני שטויות כאלה, כמו, ליוותה אותו יום שלם איזה דבורה, והוא היה בטוח שזאת אימא, ואנחנו צוחקים על זה קצת.
כן, אבל אמא שלך הייתה, אבל נדמה לי שאת גדלת בבית עם המון ביטחון, ועם המון ככה ידיעה, שההורים עומדים אחורייך, ואני גדלתי בהוויה מאוד, מאוד מעורערת מהבחינה הזאת, גם להורים שלי לא היה כסף, כי אבא שלי היה סטודנט, גם, את יודע, הוא היה מין איש, שהיו לו כל מיני רעיונות, ולמרבה הצער, וכאן אני באה איתך שוב למקום הזה, של מה אני עושה עם זה, אני לא עושה עם הרעיונות שלי שטויות, כן? אני יודעת להיזהר בדברים שלא יפילו אותי, כן?
איזה שטויות אבא שלך עשה?
תראי, אבא שלי התחתן בן 20, כן? זה בין השטות למשל. עם אמא שלי הוא התחתן בן 20. הוא הביא אותי לעולם בגיל 22, ביחד עם אמא שלי, שגם היא הייתה בת 22. זה לא נעים כוח לבן אדם להגיד שהוא טעות, אבל זה מה שענינו.
זה לא דבר ייחודי, זה נפוץ כל מיני הריונות לא מתוכננים, אבל זה לא אומר שאחר כך אין איזה שמחה בילד שנולד, או אהבה, וכל הדברים הנהדרים האלה.
נכון, אני לא חושבת שההורים שלי התחרטו על הבאתי לעולם, במובן הזה, לא, אני לא מתכוונת לזה. אני רק מתכוונת לזה שאני חושבת, שלמשל נועה ביתי אומרת לי, תמיד שאנחנו ההורים הכי זקנים בבית ספר, בכל מיני מקומות, וזה נכון, אנחנו באמת ההורים הכי זקנים בבית ספר, כי היא גם הבת הצעירה שלנו, יש תמיד הורים שצעירים איתנו, לפחות בעשור. אומרת לה, נועה, יש גם, את יודעת, יתרונות בהורות מאוחרת, אז היא אומרת לי, מה למשל? אומרת לה, למשל, יש הרבה סבלנות, כן, ואתה כבר גמרת לגדול בעצמך, לפני שהבאת את הילדים לעולם, או לפחות היית בתהליכים מתקדמים לדבר הזה. תשמעי, אני נזהרת מהרבה דברים, אני לא מסתבכת ב... אני אגיד לך משהו, אני מאוד חכמה, ובגלל זה אני לא נכנסת למקומות שאני אצא מהם בקלות, אני פשוט לא נכנסת אליהם, כן? אני יודעת מה, אני רואה כמה צעדים קדימה, אני יודעת מה הולך לקרות סביב הדבר הזה, ואני מוצאת המון עניין בפנטזיות, הרבה יותר מאשר בהגשמתן.
אבל את אישה מאוד מעשית גם, את יוזמת כל מיני פרויקטים בתחום הספרות, בתחום האמנות, את עובדת, את עושה, את כותבת, את מביאה.
נכון, אבל תשמעי, אבל בן אדם שהוא כותב, אני כתבתי מעט יחסית בימי חיי, אבל בן אדם שעסוק, שרואה בעצמו כותב, ואני בהחלט רואה בעצמי כותב, הוא כל הזמן עסוק בעניין הזה, בלאבד את המציאות לכתוב, כן? איך אני אכתוב את זה? איך אני אכתוב את זה? אני אכתוב את זה ככה? וכן, זה מאוד מאוד מעסיק אותי, בהחלט.
אבא שלך מופיע בסיפורים שלך?
אם אבא שלי מופיע, תראי, מה זאת אומרת? אם אבא שלי, האיש הזה, שזה היה שמו, וזאת הייתה תעודת זהות שלו, וכך,
לא בהכרח האיש הספציפי, אלא האיש, החותם שהאיש הזה השאיר בך.
כן, אני יכולה להיזכר בכמה דברים, אבל כן, אבל תראי, להבדיל מהרבה כותבים אחרים, אני מאוד נזהרת מלהגיש את הביוגרפיה שלי למישהו, ולא בגלל בושה, אלא בגלל שאני חושבת שזה כל כך משעמם. אני חושבת שהביוגרפיה האמיתית שלי, היא לא מנתת אף אחד. אבל התהליך הזה של העיבוד, הוא תהליך קודם כל מאוד ממושך אצלי. ודרך אגב, אני תמיד מאבדת דברים הרבה זמן. למשל, כשאני לומדת משהו, אני אף פעם לא מהתלמידים המצטיינים בכיתה, אבל מה שאמרו שמה, אני עוד אזכור 200 שנה אחרי שכל אלה שקיבלו 100 ישכחו את זה. וגם יש לי אפליקציות לדברים, כן? אני יודעת איך להשתמש בהם הרבה פעמים. אני משתמשת בניסיון חיי, וגם בניסיון חייהם של אחרים. השתמשתי בזה רבות, גם כלפי הילדים שלי. ניסיתי להעניק לילדים שלי עולם שהוא בטוח יותר מהעולם שבו אני גדלתי, ונעים יותר מהעולם שבו אני גדלתי. יש מחיר לכל דבר. תשמעי, אבא שלי היה בן אדם שבאמת היה נורא מעניין איתו, אבל לא תמיד במובן החיובי של המילה. לא תמיד היה נורא מעניין איתו. כשהוא חלה וזה, אז כבר היה נורא והיום. אבל כל זמן שהוא היה אדם צעיר, וזה תמיד היו לו כל מיני רעיונות, אני רק למדתי שלא כל רעיון תכף צריך להוציא לפועל.
אבל מרגע שהוא מת, צריך גם לוותר על האפשרות לנהל איתו את השיחה שתשנה את הדברים האלה, או לנסות לשנות את הדברים האלה.
תראי, אני חושבת אני אגיד לך משהו נורא מזעזע, שהמוות שלו היה קלה בהרבה מובנים, מכיוון שלי לפחות הוא אפשר להפסיק להעלות את גירת יחסינו, כן? אני הפסקתי לעשות את זה לפני, אמרתי לך, הציפיות כבר נגמרו עוד הרבה לפני שהוא מת, אני לא חיכיתי לשום דבר ולא, ואחר כך גם הדברים התהפכו על פיהם, הוא היה מאוד נזקק לנו, מאוד רצה את חברתנו, שאני אבוא, שאני אקח את אותו עם הכיסא גלגלים לבית קפה, שנלך קצת לטייל, כל מיני דברים שדעת, שאתה עושה, וגם לא תמיד נורא ברצון, להורה שיש לך יחסים נורא טובים איתו, אבל להורה שיש לך חשבון איתו, זה אפילו עוד יותר קשה לעשות את זה.
טוב, שיקפו את זה נהדר בחמישייה הקאמרית, ששם הם לוקחים את ההורים בתור עונש לבית אבות, על זה שלא קנית לי אופניים ולא חגגת לי את היום הולדת כמו שרציתי.
כן, אני עושה מה שצריך, יש לי תחושת חובה עמוקה, וגם אני מזלזלת במציאות דפנה. אני מזלזלת במציאות, אני חושבת שמי שיש לו עולם נפשי עמוק ורחב מספיק, ואני בהחלט חושבת שיש לי עולם נפשי רחוק, עמוק ורחב, הוא לא צריך להתאפס לכל מיני שטויות במציאות, כן? כאילו, לא לעשות עניין מדברים שצריך לעשות אותם, פשוט לעשות אותם. מי שהאחים שלו זה המציאות, אז הוא כל הזמן צריך לדאוג לזה שהמציאות תהיה נורא יפה, נורא נחמדה, שכל הזמן הוא יסתה לחוץ לארץ, יהיה לו כלים נורא יפים בפרק, בית, ואותו הכי יפה, לא צריכה את זה. אני לא צריכה את זה. זה לא... וגם יש לי תחושת חובה, הייתה לי תחושת חובה כלפיו. אבל אמרתי לך, זה ממש לא נבנה על היחסים הראשונים בינינו. יש איזה נתק, יש איזה קטיעה מוחלטת בין מה שאני זוכרת אותו בילדות המוקדמת שלי, לבין מה שאני זוכרת אותו אחר כך, וזה לא קשור למחלה שלו. זה קשור לזה שהוא פשוט עזב אותנו, הוא הלך לחיים אחרים, כמו שאומר המשורר יהודה עמיחי, את יודעת, מכירה את השיר הזה, שהוא אמר לאבא שלו שהוא הלך לבית כנסת אחר, אז כן, אבא שלי הלך לבית כנסת אחר. אחותי ואני אמרנו אחת לשנייה, אבא שלנו מת, אמרתי לך, בפברואר, אז אחותי ואני חושבת שביום הלוויה אמרנו אחת לשנייה, טוב, לפחות עכשיו אנחנו יודעות איפה אבא יהיה בליל הסדר, כאילו... אבא שלי היה קלידוסקופ של אכזבות, הוא התחיל לכל אחד מאיתנו אכזבה אחרת. האכזבה שאני נחלתי ממנו הייתה לגמרי אחרת מהאכזבה שאחותי נחלה ממנו, וגם כמו שאמרתי לך, לאחותי יש יחסים מאוד קרובים ונחמדים עם אמא שלי, ויש לנו גם אח. יש לי אח צעיר ממני ב-12 שנים, שאבא שלי עזב את הבית ממש כמה ימים אחרי שהוא נולד, שזאת אכזבה מסדר גודל שאת בכלל לא יכולה לתאר לעצמך אותה. אבל מכיוון שהוא, לא רק בגלל זה, לא משנה, אנחנו משתדלים כשאנחנו נפגשים, ואנחנו נפגשים די הרבה, וזה לזכותה של אמי, אני חייבת להגיד, שהיא טיפחה את היחסים בין האחים, וזה, אנחנו לא רוצים להעלות אבק בדבר הזה, לעמוד ולבטוש בה, בעיקר מפני שאין מה לעשות, אין מה לשנות בזה, זה ככה זה וזהו זה.
המוות של אביך השפיע באיזשהו מובן על היחסים ביניכם, האחים, או על היחסים עם אמא שלך, או זה שינה משהו בדינמיקה המשפחתית?
אמא שלי, שכבר לא נשואה איתו הרבה שנים, מרגישה הרבה יותר טוב מאז שהוא מת. אני ממש מרגישה את זה. אני חושבת שמשהו מהאכזבה ומהעלבון שהיא נשאה בליבה כל השנים, קצת התפוגג.
אבל כמו שניסיתי לרמוז קודם, מרגע שהוא מת, אין אפשרות לעשות תיקון, לפחות לא משהו שהוא באיזה דיאלוג, במשהו הדדי.
נכון, אבל כאן באמת באה אולי החלטה מושכלת, תשמעי. קודם כל, אתה צריך להחליט בגילי המתקדם למה אתה רוצה להקדיש את חייך. ולהקדיש את חייך למה שכבר, לא, זה כבר נגמר מזמן דפנה. זה כבר נגמר מזמן, מזמן, מזמן. אני חושבת שאם לא הייתי באמת מצליחה להתפתח מהמצב הזה, אני לא הייתי מתחתנת, בטח שלא הייתי מביאה ילדים לעולם, וזה שהצלחתי להיפרד ממנו ולהבין שלא יכולות להיות לי שום ציפיות ממנו. זה מה שבעצם שילח אותי לחופשי.
אתם זוכרים אותו באיזושהי צורה טקסית?
תראי, אני לקחתי על עצמי, אני נורא אהבת לקחת, אמרתי לך, יש לי מעט מציאות בחיים, אז קל לי לקחת על עצמי. אני לקחתי על עצמי לעשות פעם בשנה, אז קרה לאבא שלי ולסבתא שלי, ששניהם היו רופאים, אני מדברת לפני מועדון הקוראים ברמב״ם, על איזושהי יצירה ספרותית, וזאת ההזכרה שאנחנו עושים להם. במקום שבו נטמע נפרו של אבי, אנחנו היינו אולי פעם אחת מאז שהוא מת, יש בית קברות חילוני שקוראים לו עלי שלכת, את בטח שמעת את שמו, לא רחוק מכפר סבא, ושם הוא ציווה שגופתו תשרף, וגופתו נשרפה, ולא האמנו שהאבא הגדול והשמן שלנו יכול להיכנס למין שקית כזו קטנה, ואני קברתי אותו במו ידיי, ומאז לא... אולי פעם אחת היינו שם, אני לא זוכרת. ואני עושה את ההרצאה הזאת, וזו הזדמנות, שוב, לאלפי הסובלימציות שבהן אני עוסקת בימי חיי. לדבר על איזושהי יצירה ספרותית, בפני פורום של רופאים, בדרך כלל היצירה הספרותית הזאת היא נוגעת באיזשהו נושא רפואי.
על איזה ספרים למשל את מדברת שם בהרצאה הזאת?
פעם אחרונה, לפני שנה, דיברתי על הספר של נוגה אלבלח, איש זקן, על הפרידה מהאבא שלה, ספר מאוד יפה. עכשיו אני אדבר על... דיברתי איתם על סיפור על אהבה וחושך.
ביותך אם כבר לילדים גדולים, ואולי בקרוב גם סבתא, ולכי תדעי, את מרגישה שאת ירשת את המקום שלו, את המקום שאמור היה להיות לו במשפחה?
אמא שלי עדיין היה. יש לי גם דודה שאני מאוד אוהבת אותה ומאוד קרובה אליה. חשבי שאני נולדתי להורים בני 22. אני הרבה פעמים אומרת להם, אמא, את זוכרת שהיינו קטנות? כאילו שהיא ואני היינו קטנות ביחד. אבל באמת, תשמעי, שאני שאלתי את אמא שלי בת כמה את בפעם הראשונה, היא הייתה בת 27. אני זוכרת שהיא ענתה לי. אני בת 27, כן. זה עולם אחר. ברור שאני יודעת שהם ימותו. אני למשל בטוחה שאחרי 120 של אמא שלי, יהיה לי הרבה יותר קשה מאשר אחרי שאבא שלי מת, מכיוון שאמא שלי, אני אמנם שטה בים אחר ממנה, אבל אני, מה זאת אומרת? היא אדם, בשר ודם, יש לי ציפיות ממנה, אני יכולה עוד להתעצבן עליה על כל מיני דברים, והיא בוודאי שיכולה להתעצבן עליי, ויש בינינו יחסים, את מבינה? וכן, זה אחרת, בהחלט, זה עולם אחר. אני בהחלט מודעת לענייני המוות, וגם כל הפוזיציה, את יודעת, של להיות בת גדולה, של... אני לא רק בת גדולה, אני גם נכדה בכורה לשתי הסבתות שלי. אני מן הילד הכי גדול שיכול להיות. אז אני מאוד מודעת לדברים.
איך את מדברת עם הילדים שלך על אבא שלך?
זה נורא חשוב לי להגיד שהוא היה אדם, שהוא לא רק היה קלידוסקופ של אכזבות, הוא היה גם קלידוסקופ של הרבה דברים אחרים. הוא ידע טבע, הוא ידע מוזיקה, הוא ידע להתלהב מדברים, הוא אהב ללמוד, הוא היה הרבה דברים, נורא חבל לי איך כל הדברים האלה, בכל אופן כך אני קוראת את הדברים, אולי אני טועה בזה, אבל מבחינתי כל הדברים האלה נבלעו בניסויים השניים שלו, אני לא יודעת אם על ידי המערכת יחסים שהייתה לו עם אשתו, או על ידה באופן אישי, או אנחנו לא ראינו מהם יותר שום דבר. וזה הציב אותי, זה מציב אותי עד עכשיו. אבל זה לא קשור למותו.
תודה רבה, עלית, מאוד שמחתי לשוחח איתך על זה.
תודה לך, נשמע.